ההקלטה. בטח, בטח, בטח. דיברנו על דברים חשובים, לא?
תגיד עכשיו באמת, זה נשמע לך אנטי הפוך על הפוך.
מה?
אתה באמת שמעת נשים מלמדות
שמורה
בצורה שהיית
עובד
בשבילה? בכלל נשים מלמדות, איך שהן מלמדות?
אני אף פעם לא הייתי בשיעור של גמרא על ידי נשים.
לא גמרא, תורה.
אני חושב שיש משהו מעניין
חדש, בסדר, נחמה לייבוביץ', אוקיי.
לא, לא רק נחמה לייבוביץ'.
שהיא רבנו נחמה. לא, אני אמרתי את זה מניתוח.
כן.
בסדר, אז חוץ מנהל נחמה לייבוביץ' שאומר. אני לא יודעת, אני במשך שנים ארוכות ארוכות הלכתי לשיעורים של נשים, שאני כתפה מוחלט.
בסדר, בסדר, אני לא, שוב, אני לא... אני לא... אני
לא...
אני לא... אני גם חושב שיצא לגברים גם כן.
תראי, היא חידאית גם אם יצא בין הגברים.
נכון, נכון, נכון.
כן, זה
משהו...
כן, אבל...
היא פנומנה, בסדר.
בסדר, נו, זה...
בסדר, זה לא
טובה
לנשים.
אני
לא...
אני
לא אישה.
כן, אבל
לא אומר
לשיעורי נשים בתור קטגוריה שהוא מדבר על...
כן.
לכן אני אומר...
לא, אני אומר... נראה לי שאצל חלק יש גישה... כי הרבה פעמים זה...
אבל למה? למה זה קרה?
כי גם אצל הגברים זה...
לא, אצל נשים...
זה עוד יותר גרוע אצל לגברים. טוב, יאללה. כוזרי מאמר שני, פסקה עין א' או עין ב'. מה? אה? מה?
אז זה לא יכול להיות. כי
אצלי
יש את
הסימניה
בדף הזה.
אז זה עין א', לא? כנראה. מה אתה אומר?
מה?
עין א'?
לא,
פעיבה. עין מה?
עמוד פעיבה.
לא, גפי רב גמם. כן.
דיברנו על יתרון הלשון.
כן, התחלנו, התחלנו. התחלנו, התחלנו. טוב, אז מהי מעלה זו של הלשון העברית, כן? בסדר. עין ב', כי הנה כוונת הלשון היא להכניס מחשבה שנתעוררה בלב המדבר אל תוך ליבו של השומע, וכוונה זו. בשלימותה לא תושא כי אם במעמד פנים בפנים, כי לדברים... מה?
לא קראנו.
מה לא קראנו?
לא קראנו. קראנו בעמוד פעיבה, רק דיברת על זה בעל פה, ולא קראנו את העמוד, אבל אני...
זה שם היתרון על השון העברית, לדעתי, אחרי שם,
באמצע וכף. היינו בפה זין. נו. היינו בפה זין, היינו.
אבל מה הרוב כאן?
זה בסדר.
טוב, כי אלה דברים הנאמרים פנים ופנים, יתרון על דברים שבכתב. טוב, חוזרים למסורת, כן? אבל מעבר לזה, כן, כשאדם רואה בן אדם מדבר, יש גם כל התנועות הנוספות שמעבר לדיבור ולשטעתון של הדיבור, וזה שונה מקריאה של טקסט, כן? וכמאמר הידוע, מפי סופרים ולא מפי ספרים. כי בדברים הנאמרים בפה, האדם נעזר בהפסקה שהוא מפסיק בדיברו, בסיימו עניין ובהמשכות שהוא ממשיך לצורך חיבור עניינים, וכן במידת הארוך והתוקף ולטוב, כן, בדיוק. וכן בתנועות ידיו וברמזים שונים להבעת פליאה או שאלה או סיפור, פיתוי, איום ובקשה, שאין הדיבור הפשוט יכול להביאם כל עיקר. טוב, אבל זה נכון לגבי איטלקים גם כן, לא?
איטלקים, לא, לא, כל שפה.
האיטלקים קושקים להם את הידיים, הם מפסיקים לדבר. ופעמים יעזר המדבר בתנועות עיניו וגבותיו ולכל ראשו ושתי ידיו להביט כעס ורצון, בקשה ורגש ואהבה בשיעור. והנה, בשייך המועד שנשתמר בכתב מלשוננו, שאי יציר האלוהה ופעלו, יש. דקויות ועמוקות המשמשות להסברה המלאה של כוונת המדבר והן באות ממקום התנועות השכיחות בדיבור פנים בפנים שעליהם דיברנו. הלו הן הטעמים. זה אחד מהדברים היחודים שבעברית. במקרא יש טעמים. והטעמים מחייבים קריאה מסוימת של, של הדברים. אם אני קורא לפי הטעמים, זה לא קריאה חופשית. אני לא יכול להגיד, כאן יש פסיק, אני צריך טעם מפסיק כדי להגיד שיש פסיק. כן. בהם אנו קוראים במקרא, הם מציינים את המקום בו התכוון המדבר להפסיק בין עניין לעניין, ואת המקום בו רצה להמשיך בעניין. וכן, מבדילים הם בין שאלה לתשובה ובין נושא לנסור, בין הדברים שאמרם המדבר במהירות לדברים שאמרם במתון, בין הציווי לבקשה. על כל אלה אפשר לכתוב חיבורים שלמים. אדם השואף אל כל אלה, אין ספק שבדבר כי יוותר על שיר, על השיר השקול, כי השיר השקול אינו נקרא כי אם בדרך אחת. אתם יודעים מה זה השיר השקול? בימי הביניים?
משכן
זה כן, שקול למשכן. כן. כי השיר השקול אינו נקרא כי אם בדרך אחת. אין לי חופש. יכול להיות שהיום מתעלמים מההנחיות, אבל... לא, אבל שיר של לא ידע מה של המאה ה-16-17 וכל הדברים שאני שניתי. מי שלא קורא את זה לפי המשקל... נמצא בצרות, לא? כי השיר השקול אינו נקרא למילך אחד, ונמצא קורו מחבר דברים על פי רוב במקום שיש להפחיד ביניהם, ומפסיק במקום שיש להמשיך, ולא ייתכן להיזהר מזה כי אם במאמץ רב. טוב, אז זה יתרון של עברית, יש תעניר וזה. אנחנו עוד לא הגענו לפוינט האמיתית בכל הסיפור הזה.
אני אומר לך שפספסנו כל הזה של דפל.
של מה?
של קודם, שסעיף סמכת
סמכת סעין. לא.
זה קשור לכאן, זה של המספר.
כן, אנחנו לא קראנו,
למה? דיבר?
לא, לא קראנו.
זה כל הנושא הזה של הקשר בין שפה למוזיקה
שלנו. אנחנו צריכים לקרוא מלבד זה בעמוד פי וב, שם אנחנו סיימנו.
מלבד זה?
כן, בעמוד פי וב, יד הערה אחד, וכן נוח מי ינחמנו, שם אנחנו נראה זה. אבל
נמצא,
דיברנו על מוזיקה.
דיברנו בעל פה,
דיבור
בעל פה, לא
קראנו. טוב, לא נוח. בצדק דחו יתרון שמיעה בגלל יתרון משמעות, כי המשקל נעים רק לשם האוזן, ואילו מסורת הטעמים כוללת את משמעות הדברים. אולם, אני רואה אני כי אתם, קהל היהודים בדורנו, בוחרים בכל זאת במעלת המשקל, עם הביניים, כן? ומחכים אתם בזה את האומות. מה אתם בא? ואיבן גבירול, מה הוא כתב? לא לפי המשקל? כתב טעמים? האחרות ומכניסים את העברית בעול משקליהם. לא, אז מה אמרת? לא. אין זה כי מרוב תאיותינו ומריינו, כן? אכן, לא די שעזבנו את המעלה ההיא שהזכרנו. אף גורמים אנו הפסד למבנה לשוננו שנועדה לאיחוד בני האדם, ואנחנו עשינו על הלשון מפחידה בין בני האדם.
טוב.
אתה אמרת, סיפרת לי סיפור יפה מאוד, יש טעמים, זה מאפיין את העברית.
וזה נכון,
בכל
מקרה.
וזה נכון? אבל היום, אתם כותבים שירה כמו כולם.
אבל זה עדיין, בסדר, זה בנוסף לטעמים, לא במקום טעמים.
למה? רבי יהודה הלוי בעצמו, כשהוא כתב לגבי במזרע ושירה.
אבל זה לא דבר תורה.
זאת אומרת, זה מהות הלשון. אם זה מהות הלשון, תוסיף טעמים.
למה יש כל כך טענה? כי כאשר יש יצירה אנושית ויש
אומנות,
אז עושים מה שרוצים, מה
פרוש? בסדר.
זה בטח תלוי תרבות ותלוי תקופה ותלוי הכול. בסדר, אבל מישהו... אין פה טענה על הלשון כתלוית תרבות, שהיא הולכת לספרות ולשירה, אלא ללשון, על הייחודיות של העברית, הלשון העברית כמעבירה מסר אלוקי. כזה כאן הטענה.
בסדר, זה היה פעם.
לא, זה לצד זה, זה ממש...
לא, אלו מה שאומר לו, אומר לו, אתה שמע, ריבי, אני ראיתי, קיבלתי חוברת י"ב לקראת בחינה בלשון עברית, לא יודע מה, ספרות, ראיתי ישירים של ימי הביניים.
אז לא למדו לשון
כלשון... לא, יש זה, ואני ראיתי, אני לא רואה טעמים בשום מקום, למה הפסקתם עם הדבר הזה? אם זה הייחודיות שלכם.
אבל
אם זה חלק מהשפה,
אם זה חלק מהשפה, אם זה חלק מהותי מהשפה, זה מה שהסברת לי, קיבלתי את הטענה, לא רואה את זה.
לא, למה אני זה בשירה? זה בדיוק הטענה, שהייחודיות של הטעמים היא לצורך
אבל זה לא מה שהוא אומר לו, זה מה שהוא אומר לו, אפילו הוא מסכים איתו, זה בגלל הידרדרות המצב שלנו. אנחנו השפענו מהגויים.
רגע, אז למה הוא עצמו לא כותב טעמים?
לא, זה מהדיון זה, זה מה שאני אומר, ליבי במזרח איפה הטעמים שם. אין, אז הוא אומר, זה בגלל ההשפעה מהגויים. אנחנו המצאנו, למעשה, את הכללים.
זה טיעון לא טוב.
ברור, ברור, אני לא גמר לו.
לא קראנו את העין, לא קראנו את העין, הוא אומר, תשמע,
אנחנו באמצע המהלך, אבל הוא בא ואומר, תשמע, השפעה של הגויים, מה לעשות?
אפשר
לנפנת מדבר זאת. בסדר, אבל זה, נו, אז הוא אומר לו כאן. אין זה כי אם רוב, בסדר, זה וכיצד, הוא שואל אותו, האם לא ראית 100 אנשים קוראים במקרא? עכשיו, הנה. טוב. אז עכשיו לוקחים 100 ילדים שתלמוד תורה בתימן או במרוקו ואומרים להם אנחנו קוראים פרשת וישלח, כולם מתחילים ביחד, כולם מסיימים ביחד. איך זה קורה הפלא הזה?
לומדים תאמים,
זה מה שהוא אומר. לא, האם לא ראית 100 אנשים קוראים במקרא כאילו היה איש אחד? מפסיקים קריאתם ברגע אחד וממשיכים כאחד. לא, גם במרוקו, גם במרוקו וזה, יש עוד כאלה, כן? זאת אומרת, מי שיודע דקדוק ויודע טעמים, ממש, יש לו קצב שהוא אחיד. ולכן גם 100 איש וגם 1,000 איש יתחילו בדיוק, זה כמו בתזמורת, אופ, בסוף כולם ביחד.
לא צריכים לנצח.
לא צריכים שום דבר. אך, מה זה? אומר, אכן, התבוננתי בזה ולא ראיתי כמו, לא בפרס ולא בערב. ודבר זה לא ייתכן בקריאת השירים. כי למה בקריאת השירים? כי יש מקום למי שקורא לבטא.
אני
אומר,
קיצרות אנושי אנושי.
כן.
באופן אישי.
נכון, אבל כאן לא. הודיעני איפה, איך הגעתם אל המעלה הזאת בלשונכם ובמה זה המשקל מקלקל אותה. טוב, ועכשיו אנחנו מגיעים לפסקה עין ח', ולאמת, הפסקה עין ח' היא עד פסקה פ', שכולם שוברים את הראש, לא רק על הדקדוק, מה אומר רבי יהודה הלוי. לא, לגבי המילים, התרגום של המילים, אז אני הבאתי גם מה ששפץ זיכרונו לברכה תרגם.
לתרגם את התרגום?
כן, אתם תראו שאין שום קשר בין התרגומים השונים. וכולם, והוא מציין את זה כאן, כי זה אחד הקטעים המסובכים ביותר בספר, הוא מביא הפניות בלי סוף על אנשים שבמשך... בערבית. שהקטע הזה הוא הכי מסובך בספר. קודם כל זה דורש ידע בדקדוק. זה דבר אחד. אבל גם לגבי מה נאמר בדיוק יש כאן לזה. אז מה שנמצא לפנינו. בלשוננו באים שני נחים בזה אחר זה. מה זה שני נחים?
שוונה.
שוונה. שוונח.
לא, אחד ואחד.
נה וזה שוונה.
שוונה ושוונה.
לא, שני נחים בזה אחרי זה, זה שני...
שוונה?
זה למה אני צודק? כי אני צודק. זה דבר אחד. ב', ככה אומר שוורץ, התרגום הוא על ידי שצירפו שתי אותיות נחות. זה שוונה, אחרי שוונה. כן? ולא צירפו בה שלוש תנועות, אלא על ידי הדחק. וכאן הוא אומר, אך לא שלושה נעים. זה שפנה. כן? בסדר? זה מכתיב קצב. בסדר? זאת אומרת, יש משהו במבנה של המשפט, של של השפה, שמעבר לעניין הדקדוקי, מכתיב קצב, כן? אם לא כיוצא מן הכלל, בסדר. הדיבור העברי שופע איפון ניחות, בסדר? ובזה קנתה לה הלשון את המעלה שהזכרתי, והיא קריאת הרבים בפה אחד והחריצות בקריאה זו, ועל ידי זה יקל, או יקל, יקל, יקל לשמור בזיכרון על הדברים הנקראים ולהכניסם בלב הקור. זה עוזר גם לשנן את הנאמר. בסדר?
הוא מדבר על הטעמים.
הוא מדבר על הטעמים ועל השפנה ועל השפנך. שיש לזה גם תפקיד חשוב בזה. אז לפי התרגום של שוורץ אומר את הדברים הבאים. אמר החבר, על ידי שצירפו שתי אותיות נחות, ולא צירפו בה שלוש תנועות, אלא על ידי הדחק, כך באה הנינוחות לדיבור, והקנתה את המעלה הזאת, כלומר ההרגל והמרץ לקרוא. כך קל לזכור בעל פה ולקלוט את המשמעויות בנפש. איפה? דוגמאות של שני נחים?
צמודים.
צמודים. אל תשאל אותי שאלות כאלה. לפי רשימת ההערות שהוא נותן כאן וזה, כנראה שיש. וכנראה שנכתבו לא מעט מאמרים של מלומדים בלשנים למיניהם שהתמודדו עם הטענות האלה. בסדר? אז... טוב, אז אומר כאן, הקלקול הראשון הנגרם על ידי מקצב השיר הוא עניין שני אנכים, הנה. טוב, אז כאן התרגום הוא הדבר הראשון שמשקל השירה מקלקל הוא עניין שתי אותיות האנכות, בסדר?
הקלקול הראשון שבגלל השירה,
בגלל השירה זה
בנימה,
כן, כן. והשני, עזיבת ההבחנה בין נגיעת מלעל לנגינת מלרע. בסדר? ועל ידי כך בטל ההפרש בין, עכשיו הוא נותן רשימה, וגם על הרשימה הזאת זה לא ברור בדיוק תמיד למה הוא מתכוון, אבל אכלה ואוכלה, בסדר? זה נעשה פתאום אותו דבר. אמרו לאומרו, למרות שכאן הוא אומר שזה צריך להיות לו אמרו, אלא אמרו ואמרו, בסדר? או אומר לאומר. כן. כן. ושפתי ושפתי.
שמתי.
סליחה. לא, לא, לפי התרגום של שוורץ זה...
שמתי.
כן, כן, אני יודע, לכן אני אומר. לפי שוורץ זה ושפתי ושפתי, וכאן זה שמתי שווה לשמתי. אז כנראה כאן מחלוקת לגבי ההבנה, כי בכתב יד אוקספורד, כפי שהוא מציין כאן, הוא ושיפתי בכלל. כן, בסדר? אז, אבל הוא אומר שכולם מתקנים, וזה צריך להיות ושפתי, ויש גם כאלה שבאמת כתבו ושמתי, שזה לפי מה שיש לנו כאן. אם כי יש באלה הפרש בין עבר לעתיד, אבל פתאום, סתם בן אדם שקורא את זה בצורה לא נכונה, מתבלבל. אנו, ויש הבדל בין העבר לעתיד, כן? והנה בדרכי הפיוט, מה?
אם הכללים הם כל כך ברורים, למה ההבדל בין הספרדים והאשכנזים כל כך גדול?
איפה יש הבדל בין אשכנזים וספרדים?
בין ההגייה הספרדית לאשכנזים?
ואת חושבת שההגייה הספרדית היא אחידה? בכל עדה יש הגייה.
יחסית קרובים.
לעומת
האשכנזית, שזה בכלל משהו אחר.
אשכנזים קרובים, יש
מאה ספרדים. כן.
הגונים של הספרדים, זה
מישראל. לא, לא, יש הבדל אצל כולם, זה בעיה, אבל זה בסדר. אז הוא אומר, והנה בדרכי הפיוט, היה לנו מחב רב, כי הפיוט אינו מקלקל את הלשון ויודע להיזהר מן הטעויות האלה. אולם, בשירה השקולה, מצאנו מה שמצא את אבותינו בפנותם. אלא מנהגים הזרים, שמחמת זה נאמר עליהם, ויתערבו בגויים וילמדו מעשיהם. טוב. לא, זה לא עדיין לא מסובך, אבל...
לא כדאי לסבך את החיים.
לא, 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 ממש לא כדאי. יש הלכה כעת, היודע אתה סיבה לדבר שהיהודים מתנועים בשעת קריאתם בספרים גבוהים? קודם כל זו הוכחה שהמנהג אשכנזי הוא הנכון. לפי הכוזרי, לא?
עוד לא הכיר את החסידות.
עוד לא הכיר את החסידות, אבל הוא ראה את היהודים מתנועים. כן, אז זה. שאלה מעניינת, לא? מה זה עושה כאן באמצע הדיון? אבל כנראה שזה... טוב, אז... עונה לו.
זה קשור לקצב, עכשיו אצלו
ברור
שאתה מדבר על קצב.
קצב.
יש קצב, אז
אולי
זה חלק מהקצב.
זה חלק מה... זה טאנץ. זה הטאנץ. אתה לא צריך, אתה יודע בעל פה. הוא הסביר לך בפסקה הקודמת שאתה כבר יודע בעל פה, אז אתה...
חילונית שנכנסת
לבית,
מה זה
הקוריאוגרפיה
הזאת?
נו, יפה מאוד.
אהבתי את המילה, מה זה הקוריאוגרפיה?
יפה מאוד, יפה מאוד. טוב, אז הוא אומר כאן, אומרים, כי דבר זה בא לעורר את החום הטבעי.
כן, יקר שם.
אז לפי זה, מה עם הליטאים?
קרים?
קרים. אולם...
בידוע.
בידוע, כן. אולם, אשר אחזה לי אני, הדבר תלוי במה שדיברנו עליו כעת. מתוך שרבים מהם ידעו לקרוא פה אחד, בעל פה, יכלו 10 מהם או יותר לקרוא מתוך ספר אחד.
ולא היו בספרים.
ברור. אשר על כן עושים היינו את ספרינו גדולים. וכל אחד מן 10 הוא צריך להתכופף משעה לשעה לשם עיון בטבע אחד ולשוב ולהזדקף. עכשיו זאת הסיבה.
זה אמיתי.
נכון.
לכן
התימנים
לא
מתכוונים,
כי הם מסתכלים
משני הספרים
כל
הכיוון. יפה. כי הספר היה מוטל לפניהם על הארץ, הנה, התיאור ההיסטורי, וככה הייתה שם תנועה, התכופפות והזדקפות.
גם היום מסתדר.
מתממת, מתמדת. זאת הייתה הסיבה הראשונה, בראשונה. לימים נעשה הדבר מנהג, הנה, כוח של מנהג. מתוך הסתכלות בנים במעשה אבות ומתוך חיקוי. כי זה טבע בני אדם. טוב, זה מזכיר את הסיפור שמספרים בחסידות גור, שפעם נכנס השמש של לא, של האדמו"ר, ערב פסח, וראה בכניסה, מתחת למזוזה, מטטה. הודיע לקהל, שהאדמו"ר שם מטטה מתחת למזוזה. מאותו רגע, כולם שמו. זה הנה, זה בדיוק זה.
ואז באה עוזרת.
כן.
בערך.
זה בערך, אבל מתוך חיקוי. כן? זאת אומרת, אל תשאל כבר מה הסיבה. מדורי דורות ככה אנחנו נוהגים. אולם אצל אומות אחרות כל אדם קורא בספרו ומקרב את הספר אל עיניו. אני מזכיר שאנחנו בימי הביניים ולמי היה ספר בכלל. כן. הוא מקרב עצמו אל הספר בשיעור הרצוי לו מבלי שאשר יצר לו חברו בזה, ולכן אינו זקוק להתכופפות ולהזדקפות. טוב, עד כאן החלק הפשוט. ואז יש קו, וכאן אנחנו מתחילים דיון בלשון העברית ובלשון הקודש. אבל לפני זה, אני רוצה לחזור לטענה אחת, למה שמניקו מציין לגבי האוניברסליות של לשון הקודש, למי שירצה לקרוא את זה נמצא בכרך הראשון, בעמוד 358 לפי המדורה הישנה, של סוד מדרש התולדות, במדורה החדשה זה בקרב ב', כן. וכאן הוא מביא למעשה מה שנאמר בגמרא, מה שהספרי מסביר על הפסוק בספר דברים שקראנו שלשום בזאת הברכה, כן? זאת הברכה אשר ברך משה איש האלוהים את בן ישראל לפני מותו, ואז שם יש את הפסוק שהספרי דורש, ויאמר השם מסיני בא וזרח מסיר למופיה, מהר פרן ואתה מרבבות קודש, ממינו אשדת למו, ועל זה הספרי אומר שלמעשה התגלות הייתה בארבע לשונות. זה מאוד מעניין. אומר ככה, וכשנגלה הקדוש ברוך הוא ליתן תורה לישראל, לא בלשון אחד נגלה, אלא בארבע לשונות. ויאמר השם מסיני בא, זה לשון עברי. וזרח מסעיר למו, זה לשון רומי, לטיני. הופיע מהר פרן, זה לשון ערבי. ואתה, מריבות קודש, זה לשון ארמי. יש כאן שתי שאלות. שאלה ראשונה.
למה
אחרון? ארמית. יש כאן שתי שאלות. כן, אבל מה עם הלטינית? לא שייך.
ארמית, עברית, לטינית ויוונית?
לא, לא. עברית, לטינית, ערבית וארמית. לכן שאלה ראשונה, היוונית, איפה? ואנחנו יודעים, ואנחנו יודעים שיש מעמד לכאורה מיוחד ליוונית, כן?
בגלל התרגום
השני. לא רק בגלל התרגום, אלא בכלל בסיפור של הפסוק שמה, וישכון, יפת, באוהלי שם, כן? אבל בעיקר מה הקשר בין ארבעת הלשונות? אז אפשר לבוא להגיד, עברית, ארמית וערבית, זה שפות שמיות, אבל מה הלטינית? מסביר הניתור שלמעשה, זה השפות של משפחת אברהם. איך? אברהם דיבר עברית, עשיו ממנו יוצאת רומי ואחר כך הנצרות לטינית, ישמעאל ערבית, והענף האחר של משפחת תרח, לבן, בטואל, נחור וכולי, ארמית. בסדר? ומוסיף מניטור, ברוך השם שהכנסייה הפסיקה להשתמש בלטינית כלשון של הפולחן שלהם. כן, בשנות ה-60, כן, במיסות, החל משנות ה-60, ממש לא, בכל מקום בשפה המקומית. למה הוא אמר ברוך השם? כי זה אומר שהם,
זה לא קודש
אצלנו, לא, התנקטו, למעשה, לא, הכירו שהם לא שייכים למשפחת אברהם. זה קצת קשור למה שדיברנו לפני זה. כי כל עוד הם טענו שהם ישראל באמת, והם דיברו לטינית, כן?
זה כאילו אחד מהארבע האלה.
אז הם חלק, מהמשפחה. המדרש נכון, זאת אומרת, ההנחה שהמדרש נכון. המדרש נכון. כן, המסר, מה שהמדרש רוצה שאנחנו נבין, זה באמת, במקור יש שייכות משפחתית, זאת אומרת, הקודש זה נמצא בפוטנציה במשפחה זו, כן? זה מה שגם הכוזרי הסביר בנושא של העברת הנושא האלוהי מדור לדור.
זה מה שהכיר בנוצרים חלק מהמשפחה.
לא, זה אומר זה אומר ש דרך עשיו, כן? יש משהו שקודם
כמו ש
כמו שדרך ישמעאל, יש משהו ש...
אם המדרש מכיר הוא נכון, אז למה תודה לאל שהם
הפסיקו? לא, להפך. כי כל עוד הם החזיקו בטענה שהם ישראל, אז... המדרש לא אומר שהוא צודק. הם... עכשיו הם באים ואומרים לא, 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 כי יש כאן שני דברים. אתה לוקח שוודי, האם הוא באמת צאצא של עשיו? התשובה היא לא. לא, הוא לא, הוא לא.
לא אומר שהוא, לא יודע,
לא, לא. שנייה, זה בדיוק הנקודה. מבחינה אנתרופולוגית, הוא לא, הוא לא, נכון, זה דבר אחד. במשך מאות שנים מה הוא טען? שהוא כן, דרך הלטינית, כן? ועכשיו סוף סוף הדברים מתבררים.
הוא שוודי.
הוא שוודי. אומרת שהוא מבחינתו מחק את הקומה השנייה שלו בזהות שלו. לא, הראשונה היא שוודי. מעל זה יש לו קומה של אני נוצרי. לא משנה כרגע קתולי, פרוטסטנטי בסוג זה או אחר. כן, יש לי שתי קומות בזהות שלי. נתן עדיפות במשך מאות שנים לקומה השנייה. לנצחות. בצורה זו או בצורה אחרת. עכשיו הוא ניתקת לגמרי את הדבר הזה. זאת אומרת, התהליך של החילון שהתחיל באירופה, מה-19 בעיקר, כן? מה-20, למעשה בא לסיום בהחלטה הזאת המודעת של של הכנסייה להתנתק לגמרי מהלטינית. והוא נשאר בסופו של דבר עם ה...
אבל
הוא
נשאר בעצם
בלי כלום. לא! הוא נשאר עם הזהות האנתרופולוגית האמיתית שלו.
זה עכשיו הם מוחקים
עם כל ה... בסדר, עכשיו יש להם בעיה, כי מכיוון שבמשך מאות שנים הם אימצו זהות אחרת, לא שלהם, כביכול, כן? בליבוש מסוים דרך הנצרות, כן? אז למעשה הם איבדו חלק מהזהות האנתרופולוגית שלהם, ולכן נוצרו כל השאלות. אז זה הבעיה הפנימית שלהם. מצד שני, למה ברוך השם? כי זה מאפשר לעם ישראל עכשיו לדבר באמת לאותו שוודי. כי הוא כבר לא טוען שהוא אתה. זה הדבר החשוב כאן. כן?
המדרש טוען שהוא אני.
זה הטענה הקלאסית.
המדרש טוען. המדרש לא טוען בשמם. המדרש טוען
בשם העם היהודי. לא, לא, לא.
אני חושב את המדרש.
לא, 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 ממש לא, ממש לא, ממש לא, ממש לא. כן? אז זה דבר אחד.
הם כבר לא נוצרים.
הם לא נוצרים.
הם לא.
לא, זה שיש, יש. הם לא עושים. כן. זה דבר אחד. עכשיו, לגבי השאלה של היוונית, זאת באמת שאלה שדורשת עיון, וכאן הוא באמת מסביר בדיוק את הנושא הזה, וזה גם קשור לדבר שדיברנו לפני זה. יש אכן מעמד מיוחד ליוונית בתוך שפה של תרגום, כן? וכאן הוא אומר את הדברים החשובים. כאשר חז"ל מדברים על חוכמת יוון, עלינו לעשות הבחנה בין שתי תקופות. התקופה הטרום-פילוסופית, והתקופה הפילוסופית שהחשיכה את עיניהם של ישראל. זה כבר הכנה לחנוכה.
יש לי שאלה, השפה היוונית היום, יש בקשר
ליוונית של היוון? אין, שום קשר. חוץ מאלף בית אין שום קשר. בתקופה הראשונה, ניתן היה להשתמש בשפה היוונית, מכיוון שהחוכמה היוונית דאז, שהוא עברה בעיקר דרך המיתולוגיה היוונית, לא הפתה שום סכנה רצינית. הפער בין התורה ובין המיתולוגיה היה מהותי כל כך, עד שהיהודים לא היו נשבים לקסמי אותה תרבות. הכל משתנה כאשר הפילוסופיה מתחילה לצמוח תוך כדי ביטול המיתולוגיה היוונית הקדומה. החוכמה היוונית החדשה התמקדה בחקר העולם הבלתי פרסונלי, תוך שלילת בריאת העולם יש מעין ברוב המקרים, והיא זו שהמציאה את השפה המתמטית כשפת חקר הטבע. אבל חכמי יוון לא הסתפקו בכך. הפילוסופיה היא הדרך של החכם היווני להסתכל על העולם אחרי סוף עידן הנבואה, והיא מתיימרת לספק תשובות לשאלות אוניברסליות, כולל בתחום חקר נפש האדם, שכלו וזהותו. היא מתיימרת להפוך את היווניות, שהיא זהות ספציפית מאוד וחלקית, לזהות כלל אנושית, ולכפות את עצמה על שאר הזהויות, כולל על הזהות הישראלית, דרך השפה שלה משמשת ככלי להעברת אותה תרבות פילוסופית. אז נוצר הקונפליקט. כאן התחילה התחרות בין היווני לעברי על אודות המשימה של ישראל. אם העברי יכול לעזור ליווני במשימת חקר הטבע על כל צורותיו, בכל המקצועות המדעיים השייכים למדעי הטבע ובתחום המדעים המדויקים, אין היווני יכול לעזור לעברי כאשר הוא מנסה לכפות עליו מודל של חשיבה, תפיסת עולם זרה לתורה, ואת השפה משמשת ככלי להפצת אותה חוכמה. אימוץ השפה מביא איתו באופן אוטומטי את האווירה של אותה תרבות, של אותה שפה, כאשר היוונית כופה את עצמו, היווני כופה את עצמו על העברי, מופיע בסופו של דבר הנצחות המתיימרת להיות ישראל האמיתי האוניברסל האמיתי. וזאת אחת מהטענות העיקריות של מניטו. מבחינתו הנצחות זה יווניות. זאת אומרת, זה יווני שקרא את הטקסט של המקרא, הבין מה שהבין מתוך התרבות, המנטליות שלו, ומזה יצא הנצחות. עכשיו, הנצחות טוענת שהיא אוניברסלית. השם הרשמי של הכנסייה הקתולית היא הכנסייה הקתולית, והקתולית, הפירוש של המילה קתולית זה אוניברסלי. כן? ביוונית ואחר כך בלטינית. כן? כן, כן. או קומוניסטית. זה אוניברסלי. ואיפה הסתירה? השם המעלה שלהם זה הכנסייה הקתולית הרומית. ושואל מניטו, אם אתה אומר שאתה אוניברסלי, איך אתה רק רומי? ועל זה היו כל הפילוגים בכנסיות. תמיד סביב המרכיב האנתרופולוגי בזהות.
גם כל האפיפיורים היו כל הזמן להיות
הרומית. טוב,
גם הפיצול לכנסיית הביזנטים.
הביזנטים, הסלאבים, הארמנים, זה תמיד סביב המרכיב האנתרופולוגי, שכביכול אותה נצרות באה למחוק. כאשר פאולוס בא ואמר, אין יותר לא יווני ולא עברי, לא יווני ולא יהודי, לא איש ולא אישה ולא עבד ולא אדון, הוא מתכוון למחוק את המרכיב הזהותי הבסיסי השורשי של כל אחד, והוא רוצה להלביש על כל אחד זהות חדשה. כן. אגב, זה מה שהם עושים בטקס של הטבילה שלהם, גם שם מבילים ילד. כן? למעשה, הוא עוזב את הזהות המקורית שלו, הוא כבר לא שוודי, הוא קתולי. זאת אומרת, הוא אוניברסלי. וכאן בא הסתירה. כי אותה זהות אמיתית שורשית מנסה כל הזמן לצוף. ואז נוצרים כל המתחים. עד שבמאה ה-19 הם החליטו לזרוק לגמרי את הקומה הזאת, המלאכותית מבחינתם, של הזהות הנוצרית. כי הם רצו לחזור להיות מי שהם באמת.
אבל הם לא הפסיקו את התבילה.
עזוב, היום זה מיעוט וזה פולקלור אצל רובם. עושים את זה כי עושים את זה, זה כמו הייתה, בסדר? זה חיקוי. היום למשל בצרפת, אם אתה שואל את האנשים איך אתם מגדירים את עצמכם, כן? נדמה לי שפחות מ-30% אומרים שהם קתולים.
מה, הם צרפתים?
כן. לא, הם חילונים, הם אומרים אתאיסטים. כן? פחות מ-30%, כאשר למעשה הם 80 ומשהו אחוז. בסדר. ומתוך ה-30% האלה, זה גם כן, אצל רובם זה כבר כלום. בסדר? המהפך הזה שחל במאה ה-19 בעיקר, כן? של עזיבת הזהות הזאת, כן? זה מהלך שנמשך מה-19, המאה ה-20.
זה גם הנאציזם.
ברור, ברור.
כי
זה בדיוק מה שמניטו מסביר. במשך 1,000 שנה. במשך 1,000 שנה.
נוצרית יהודית.
כן, במשך 1,000 שנה הכנסייה ניסתה לכפות זהות לא להם על אותם שבטים ברברים קיבלו את זה בהכנעה בהתחלה, כי בהכנעה אחרת היו חותכים להם את הגרון, כן? ואחרי כמעט 1,000 שנה פתאום הכל פרץ החוצה. צריך לחזור למעלה מיתולוגיה של הטוטונים, כי זה הזהות האמיתית שלנו, כן? יש אפילו שרצו לבוא ולהגיד שמה שקיים היום בכנסייה, זה בעיקר שמה, וצפון זה פרוטסטנטים, בדרום זה קתולים, כן, בגרמניה, זה זיוף של היהודים. כי הדת האמיתית, הנוצרית, היא לא קשורה ליהדות. האידיאולוגים הגרמנים במאה ה-19, כן. הדת הנוצרית, הנוצרית האמיתית שלנו היא לא קשורה ליהדות, זה זיוף של היהודים, אלא היא קשורה לתרבות היוונית ולתרבות הטוטונית. זה מעניין לראות את ה...
ואיש ההוא מהידו?
מה?
ואיש ההוא איך מסתדרת?
אצל הפרוטסטנטים הדמות הזאת היא... אין לה חשיבות מי יודע מה לפרינה זו.
זה
כן?
טוב ליהודים או לא טוב ליהודים?
את התוצאות אנחנו ראינו. לא צריך לשאול אפילו, כן? אבל מבחינת, מבחינת המהלך זה אומר שבאמת הטענה הבסיסית הזאת היא שכן אפשר לכפות על מישהו לאורך זמן זהות לא לא בסופו של דבר זה מתנפץ. כן, כן, כי זה באמת מהלך מהלך היסטורי.
גם הם מגיעים, אם הם
ברור.
זאת אומרת, הוא גם
מגיע לסיום,
אבל הוא גם
מגיע לשקיעה. כן, כי מבחינתו זה...
שקיעה תרבותי.
כן, כן, כי מבחינתו בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, התרבות הגרמנית היא בסכנת, סכנה קיומית.
לא
מהצד
שמסכנת,
יש
פה אמירה פסימית, יש פה פסימית
מוחלטת. לא, זה שהפכו את האדם.
לא, לא, זה מהלך פילוסופי שמתחיל מהמאה ה-17.
יש
פה חברה על
תרבות, ניסיון להחייה של תרבות, כמו שאמרת, קטנית, עם כל המיתולוגיה שלה, ניסיון החייה התרבותי, אבל מאוד מאוד מובהק, מה שהוא עשה שם, וגם בניסיון הזה, שהוא אחד מהעבודה של סיום שלה, זה שקיעת האלים, הוא קורא לזה, הוא אמר מסר כאן, אני מנסה לחיות את זה, אבל זה באמת לא
חי. כן, כי הם פסימים בצורה מהותית. כן, הפילוסופיה של שופנאוור. זה שיא הפסימיות. ניטשה גם כן, לא, יש את האדם העל.
בעצם אין להם לחזור.
אין להם לחזור, אז זה יאוש, זה יאוש.
אין לי שום זהות לחזור אליה.
כן, בסדר, אז זה עוד יותר גרוע. כי השאלה מיד אחרי זה, זה מי הביא אותי לאותו יאוש, והתשובה זה היהודי. כי הוא הלביש עליי, תרבות לא...
הם עשו את זה ומחזירים את זה אלינו.
אבל זה בדיוק זה, אבל זה בדיוק זה. זה בדיוק זה, אני חושב...
וניטשה אתה
רואה? טוב, ניטשה דווקא היה אוהד את היהודים. לא, וגנר הוא אנטישמי וניטשה רב איתו על הדבר הזה. כן, אבל... לא, השאלה זה תמיד השאלה שמי השם. בכל פעם הם הצביעו לכיוון היהודי בדבר הזה, כן? גם לנו לאסון זה, וזה ניסיון של ההשתלטות, התוכנית הגדולה של היהודים, של השתלטות תרבותית על כל העולם, כספית, כלכלית וזה, הם מחקו את ה... הצליחו דרך הנצחות הזאת המזויפת, למחוק לנו את הזהות האמיתית. ואנחנו צריכים להתקומם נגד הדבר הזה, זה... בגרמניה של סוף המאה ה-19, מי ש... כל הספרים שמנתחים את התנועות של ההוגים הגדולים באותה תקופה, זה משהו מזעזע. תמיד חוזרים לנקודה היהודית, איך הם קושרים את זה כל פעם?
ומה יעשו היום שהם במשבר זהותי טוטלית עם הפליטים המוסלמים, והם כבר לא יכולים להשלים את
היהודים. מה את אומרת הם לא יכולים?
אבל לא נשאר הרבה.
סליחה, 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 אני... מזמין את כל מי שרוצה, אנחנו מדברים היום, זה כמה 70 שנה אחרי השואה.
גרמניה אנטישמית, בסדר, אבל אין.
שנות 45 עד 50, 55. זה ממש מיד אחרי.
איפה, בגרמניה?
לא, כי בגרמניה באותה תקופה,
שתקו,
אף אחד לא העז להגיד שום דבר.
אבל
אני מדבר על צרפת.
על צרפת
דשא. על צרפת. אתם חושבים שהשפות האנטישמית נעלמה? כולל אנשים שהיו במחתרת.
המושגים השתנו.
המשיכו להיות אנטישמים בסוג הגרוע ביותר, הוציאו ספרים בלי סוף, סוף שנות ה-40, תחילת שנות ה-50. עדיין היהודי אשם בכל הצרות של אחרי המלחמה. למה אנחנו לא מצליחים לבנות מחדש את... חלק ניכר מהכלכלה נחסה לגמרי וזה. למה? בגלל היהודים. שוב הם מצליחים להשתלט על כל הכלכלה העולמית.
ולא בגלל שהיהודים פרשו לכם ועכשיו אין לכם כלכלה.
לא, עד כדי כך שאמרו, חבל שהגרמנים לא שימו את העבודה. כתוב שחור לגבי לבן.
עד היום יש שומרים את זה בפורום.
אבל זה 70, אבל אני אומר, היום זה 70 שנה אחרי, זה כבר 3 דורות אחרי. אני מדבר מיד האלה ש... זה לא יאומן.
הכל הוא טריק.
טוב, כן. זה לכן יאומן. הם היו חיים את האידיאולוגיה הנאצית, והם מבחינתם, הנאצים הפסידו, אבל האידיאולוגיה
לא תמשיך. לא, זה לא אנשים שהיו נאצים, כי האנטישמיות הצרפתית היא מסוג אחר.
זה תרבותי, זה
תרבותי שם. אבל הם לא התביישו, מה שכן בגרמניה באותם שנים. לא דיברו, הם לא חשבו פחות מזה. כן, היידגר מספיק, היום מפרסמים את כל הפנקסים שלו, ורואים מה... מה הוא חשב אז ומה הוא חשב עד יום האחרון, אבל פתאום רואים את הדברים האלה. זה לא קוריוז אחד, ספר אחד, זה עיתונים.
תראה, אני גדלתי בשנות ה-60 בצרפת, כבר לא איזו להגיד בפומבי.
לכן אני ציינת,
היית שומע, אבל זה
כן, אבל לכן אני ציינת
בבית ספר צרפתי?
לא, כי בבית ספר זה של הרפובליקה ודאי שלא, תמיד אומרים זה השוליים וזה, אבל יש שוליים רחבים, וזה בדיוק
הנושא, זה משהו... זה מה שקודם מידו, דווקא בספר הראשון, המילה הולוקוסט. אולי זה הצורה שמראה באמת שאין חשיבה על נושא.
כן, אבל המילה הולוקוסט, זה דווקא... לא, זה האמריקאים המציאו את המילה. לא דיברו אז על זה, לא דיברו בכלל. לא דיברו בכלל, לא היה מקום לשום דבר. אבל נשארו עם הטענות, זה משהו...
אמו אקסטרמינשן.
כן.
אבל יש גם היום
תופעה
מאוד
מוזרה.
מילא בזמנו האשימו את היהודים. אבל היום כשאתה לוקח בין המוסלמים, מה שהם עושים בעולם, לבין היהודים, האנטישמיות היא עדיין נגד היהודים, למרות שמי שמבין על כל הסרות המוסלמים.
אין להם במה כבר.
לא, אבל יש כאן אבסטור. יש כאן אבסטור שאתה לא יכול להבין אותו.
טוב.
יש לי רק שאלה.
אתם לא רוצים דקדוק.
לא, רוצים, רוצים. רק בעוד שאלה, כי יש, אני, יש מאמר בזוהר שאומר על מלכות יוון, שאין במום, דם מלכות יוון, דקרבילים לאורחה דמיימנותה. דווקא זה מאוד חיובי ההתייחסות כאילו לחוכמה, ליוון. שקרובים לאורחים ל...
שוב, זה חוזר למה שאמרתי, מה שמניתו מסביר על המילה פילוסופיה. במסכת עבודה זרה, פילוסופיה זה חכם מחכמי אומות העולם. זאת אומרת, המהלך הפילוסופי לעומת המיתולוגיה זה מהלך חיובי, כי זה הוציא אותם מהאלילות, והפך אותם לאתאיסטי. זה לא קשור לחוכמה בגוי. בסדר? כי יותר קל כנראה להתמודד עם מישהו שהוא אתאיסט, מאשר עם מישהו שהוא עובד אלילים. אז זו התחומה החיובית במובן הזה, כן? בסדר? טוב. כן, 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 לא, לא. אתאיסטים אמיתיים, אתאיסט אמיתי, אין כמעט חיה כזאת. לא, כי זה באמת דבר שגם חשוב לדעת, כן? רוב אנשים, הרבה אנשים, לא רוב, אבל הרבה אנשים שמציגים את עצמם כאתאיסטים מושבעים, הם המאמינים הגדולים ביותר, כי הם מטריאליסטים. כי הם, מטריאליסטים, והאמונה שלהם זה המטריאליזם של המאה ה-19, הפוזיטיביזם של המאה ה-19 ותו לא.
חומה כזאת שבקשר זה נוגע לאמונה.
ברור, ברור, למה?
חומריות היא החומה.
אבל זה ברור.
החומר הוא
החומר. אם את הורסת לי... לא, זה לא חומרי, זה לא חומרנות שאוסף של כל יום אני בונה כדי שנגיע במיליון וחצי.
מישהו מעלייה שנייה, כלומר, רצינו לגדל דור של אפיקורסים.
כן, וזה... בדיוק, בדיוק, זה המצב היום, אבל אחד...
מהרצות.
יש לי חבר שיש לו חבר שהוא אחד מגדולי האתאיסטים בארץ.
ירון לונדון.
לא, 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 לא. לא. תאמין לי שפעם אני דיברתי עם ירון לונדון, הוא מציג את עצמו כזה, הוא מאמין הכי גדול שיש. לכן אני אומר,
זה... הוא בעצמו שהוא אתאיסט, בגלל זה...
לא, 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 לא. לא, לא, הוא לא אנטי... לא, לא, הוא לא אנטי דתי. הוא לא אנטי דתי, אבל הוא מאמין גדול. הוא מאמין גדול בהיסטוריה של עם ישראל. זה מעניין ביותר.
חברה שלי היא חברה שלו כנראה, זה יותר
סיום. לא, לא. זה לא אתאיסט. לא, אני מדבר על אחד שהוא באמת אתאיסט. זה, ואותו חבר, זה, פגש אותו לאחרונה, מכירים כבר עשרות שנים, אז הוא אומר לו, טוב, אני צריך לדבר איתו. אגב, זה אתאיסט שיודע ללמוד גמרא. לא, 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 לא סתם, לא, לא סתם אחד שלא יודע כלום על כלום.
זה
אחד, זה אחד שיודע גמרא ותוספות וכל מה שצריך, בסדר? לא, זה לא עניין של הכי מסוכן, זה הכי מסכן בעולם. כי הוא בעצמו אומר שכל התלמידים שלו מסביב, כן, באותם חוגים, כן. הם כולם עמי הארץ. הוא יודע, הם לא יודעים כלום. הוא מיואש מזה.
זה לא אחד שיצא, זה לא אחד
שיש
משלנו?
כן.
חייב להיות מישהו כזה.
בסדר, כן. אז הוא אומר, הם לא יודעים כלום. אז אני מדבר איתם. אני לא יודע מה הם מבינים. זה ה... נו, שתי דקות של לשון. אחת המעלות של הלשון העברית היא מעלת הניקוד. מסורת השבעה מלכים, אתם יודעים מה זה?
אה,
זה
שמונה מלכים של מלך אדום.
לא, לא, לא. על פי הדיוק והדקות אשר בה, ועל התועלות העולות בידינו מן ההבחנה בין הקמץ לפתח, בין צירי לסגול. זה הניקוד, זה שבעת ה...
זה מה, זה
שבעה עקרונות? שבעה סימנים.
זה הכוונה לשבעת המלכים בבריאת העולם?
לא, לא, אנחנו בדקדוק עכשיו.
איך הגעתם דקדוק?
דקדוק, דקדוק. כן, קמץ, פתח, סגול.
אני בקושי עברתי את המקרות שלי.
לא, זה בדיוק הבעיה. תועלתם להבאת רעיונותינו היא. בעזרתם אנו מבדילים בין העבר ובין העתיד. כגון, שמתי ושמתי, זה ועברכהו ועברכהו. אתם ראיתם את ההבדל?
אוקיי,
משנים
פרשון.
לא,
התחלה
הוא
וב
עם
חמת
וב עם פתח.
לא, בשני, בשני, אבל בשני יש בוו...
זה הבב שמשב שונה.
לא, 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 רק אבל. רגע, 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 מה צריכתם אני, כן? טוב, אז אני קורא לכם את מה שבשוורץ כתוב, כן? כי יש היתרון שבניקוד ובדיוק השבעה מלכים. מה זה השבעה מלכים? זה קמץ, פתר, צירץ, סגול, חיריק, חולם ושורוק, או קובוץ, כפי שזה נקרא. בסדר? טוב, אז יש לכם שיעורי בית, כי הוא מפנה לבן יהודה מילון כרבב, עמוד 3046, זה מה שיש לכם את שבוע הבא, כן? עמודה ימנית, אז לא אסמנית, כן? טוב, אז זה מחקר. והדיוק וההקפדה שלנו והתועלת הנובעת מן ההבחנה בין הקמץ והפתר והצירי והסגול, שתועלתם במשמעויות, מבחינים בהם בין העבר לעתיד, כמו שמתי ושמתי, מה ההבדל?
שמתי בעבר.
לא, שמתי בקמץ או בפתח, כן? ועברכהו, ועברכהו, גם כן. לא?
פה זה כתוב אותו.
לא, תחת הסין. לא, לא, לא. כאן, אני אומר, כאן זה לא נכון, אבל כאן יש הבדל. כן? יש קמץ בשני? קמץ בראשון, שמתי ושמתי זה פתח. וו אחי הוא וו אחי הוא גם כן, תחת הוו, זה אותו דבר, זה אחד בקמץ, אחד בפתח. כן? ומבחינים בין פועל לתואר כגון חכם וחכם, ובין השאלה להי הידיעה, כן? כמו מי יודע רוח בני אדם, העולה היא למעלה ורוח הבהמה יורדת היא למטה לארץ, בסדר? נוסף לכך, התנועות מועילות על ידי תיאום יפה של רצף הדיבור בצירוף שתי אותיות נחות, או הנה שוב האותיות הנחות, באופן שמתאפשרת בדיבור העברי קריאה אחידה על ידי קבוצה בלי טעמי המקרא. בסדר? אז זה מה שגם כן תורם לאחידות הקריאה כאן בזה.
ממתי יש ניקוד?
הניקוד זה כנראה מה? מתקופת בעלי המסורה. ברור. בעלי המסורה, שזה בתקופה של טבריה. כן, מה? נביא לך, אל תדאג. נביא לך.